אז כשנכנסנו כאן לאולם, עברנו ליד השורה המאוד מסודרת של הנעליים שלכם. זוגות זוגות. נעליים. מסודרים ליד הכניסה לדלת. וחשבתי כמה נוגע ללב. שבכל הנעליים האלה דרכו רגליים שעשו היום כזה מאמץ להגיע לפה. אז תודה רבה. תודה רבה שהתאמצתם, שעשיתם את הסידורים, שהתגברתם על ההתלבטויות ועל הקשיים שאולי היו כרוכים בלהגיע לפה. תודה רבה שבאתם. רופאת המשפחה שלי ברכה אותי לפני שלושה שבועות בברכה, שמאז הפכה לחלק בלתי נפרד מהמחשבות שלי כל יום. היא קבעה לי פגישה לשעה 4:30, והגעתי ב-4:30, ודפקתי בדלת, והיא ניגשה לדלת. הייתם מאמינים? רופאת משפחה, ניגשה לדלת. פתחה את הדלת, ואמרה לי, שלום, טוב שבאת, בואי תיכנסי. קחו לכם רגע את התענוג הזה להרגיש, להיות כל כך מוזמנים. שלום, טוב שבאתם. בואו תיכנסו. בואו תיכנסו לתוך הסוף שבוע הזה, לתוך ההרפתקה הזאת, לתוך המתנה הזאת, לתוך הלא נודע הזה. זה לא נודע. אנחנו משתעשעים בגורלכם ביומיים האלה. הזמנו אתכם, שלום, טוב שבאתם, תיכנסו, עכשיו נראה מה יקרה. אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה יקרה. אני חושבת שנורא חשוב לזכור שאנחנו לא יודעים מה יקרה. ועדיין להשאיר את הלב פתוח, בשביל שנוכל לחוות את מה שיקרה. אז הכותרת שנתנו לסוף השבוע הזה, הכל זורם ומשתנה. וביקשנו לחלוק איתכם את התרגול של מדיטציה, את התבונה של הבודיזם, של הדרמה, תוך הדגשת העובדה הפשוטה הזאת, שהיא חלק כל כך חשוב ממה שהבודה לימד, שהכל משתנה. ואנחנו נדבר על העובדה הזאת של ההשתנות בכל מיני דרכים. אבל לפני שנתחיל לדבר על מה שמשתנה בשיחה הערב, אנחנו נבקש לדבר גם על מה שנועד לשמור עלינו בתוך התהליך הזה. ולהגדיר איזשהו מיכל שהוא יחסית ידוע, יחסית ברור, יחסית קבוע. שמתוכו נוכל לחקור את כל מה שאי אפשר בכלל לצפות. כלומר, את החוויה שהולכת להיות לנו כאן, את התובנות, את התחושות, את ההשראה. אבל כן כמה מילים כדי להגדיר לכולנו את המרחב שבתוכו אנחנו נמצאים, ולנסות לראות איפה אנחנו יכולים להתמקם בנוח, כנקודה שממנה נוכל לצפות במה שקורה. אז אנחנו נחלוק את סוף השבוע הזה, אחד עם השני, בחדרים, בחדר האוכל, באולם, במרחבים הפתוחים שבחוץ. ומקובל בתחילת ריטריט, לדבר על מספר עקרונות שאנחנו מקבלים על עצמנו. לשמור עליהם במהלך הזמן שלנו ביחד, עקרונות שבאמת באים לתת לנו תחושה ברורה, בטוחה, מוגדרת. העקרונות האלה קשורים באיך אנחנו מתנהלים בנוכחות של מי שאנחנו לא רגילים לישון איתם בחדר, לאכול איתם, לבלות איתם כל כך הרבה שעות. ואיך אנחנו מתנהלים בתוך מקום שהוא לא הבית שלנו, מקום שמארח אותנו, איך אנחנו יכולים להיות אורחים ולו לרגע בחוויה הזאת שנקראת חיים, אורחים ולא בעלי בית. אז התחום הראשון שאנחנו מגדירים לעצמנו להבהיר ולהתנהל בתוכו הוא התחום של מה שניתן לנו. כל כך הרבה ניתן לנו כדי שנוכל להיות בסוף השבוע. זה הקריות באולם, המחצלות באולם, זה האוכל, זה הציוד. ואנחנו לוקחים על עצמנו את התרגול או את ההתחייבות להתייחס בכבוד למה שניתן לנו, ולא לקחת את מה שלא ניתן לנו בצורה ברורה ומרצון. פגשתי מישהי באיזושהי סיטואציה לא של רטריט בכלל, והיא אמרה לי, אני זוכרת אותך. זוכרתי אותה במעורפל, ידעתי שזה פנים שראיתי. היא אמרת לי, זאת את שלא מרשה לגנוב משחת שיניים. אז אני רוצה להזכיר לכם לא לגנוב משחת שיניים. משחת השיניים של השכן או של השכנה שמונחת לה במקלחת לתומה, לפעמים נורא בא סתם לנסות אותה, כי זה עדיף על פני לקנות אותה בסופר פארם ואז לראות שהיא לא טעימה. אז אני רק מנסה לרגע. ויכול להיות שמי שזה שייך לו ירגיש מאוד לא נוח עם זה שמשהו שהוא חשב שהוא יודע מה יקרה איתו, פתאום קורה לו משהו אחר. אז אפילו בדברים הקטנים, הקרית של מישהו אחר, שחת השיניים של מישהו אחר. אני חושבת שזה תרגול מעניין להזכיר לעצמנו שבאמת יש לי את כל מה שאני צריכה. ואם חסר לי משהו, אני כנראה יכולה להסתדר בלעדיו לסוף השבוע. ואם זה משהו שממש ממש צריך, אז תשאירו לנו פתק ונדאג שיהיה לכם. אבל אנחנו משתדלים לכבד את הרכוש שלנו ואת הרכוש של האחרים, בשביל שהסביבה שלנו תהיה יותר בטוחה. דבר נוסף שאנחנו מבקשים לכבד במהלך השהות שלנו פה, זה את החיים עצמם. ושוב, הכבוד לחיים עצמם זה עוד דרך להזכיר לעצמנו שבאמת יש לי את כל מה שאני צריכה. יש לי את החיים האלה, ולכל מי שאני חולקת איתו את הסביבה יש את החיים האלה. ואני יכולה לנסות לפחות בסוף השבוע הזה לא לקחת ולא לפגוע בחיים. אז חלק מזה זה שאנחנו אוכלים אוכל צמחוני, כדי לא לערב את התזונה שלנו בלקיחת חיים של יצורים אחרים. זה גם איך שאנחנו אולי בכל זאת נזרים על הנמלים שהולכות אל השביל. ואולי בכל זאת מכבדים את העובדה שהנחשים, הקרבים, הזבובים שפה היו פה לפנינו. אנחנו באנו להפריע להם, לא הם באו להפריע לנו. אנחנו חולקים את המרחב הזה עם הרבה יצורים חיים. נסו לבדוק את האפשרות להתייחס אליהם בכבוד ולא לפגוע בחיים שלהם. תחום נוסף שאנחנו מבקשים לשים לב אליו במהלך סוף השבוע הזה זאת ההתנהלות המינית שלנו. כאילו בקשה מוזרה, כי אנחנו אמורים שלא להתנהג בצורה מינית מפורשת. אז קודם כל אני רוצה להזכיר את זה, כי יש פה זוגות, שזוגות זה יכול להיות מאתגר. אבל אנחנו כן מבקשים לשמור את האנרגיה המינית. לא להתנהג בצורה מינית, לא להתבטא בצורה מינית, לא לקיים מגע. בכלל אם יש פה זוגות זה מוצלח לא לגעת אחד בשני במהלך סוף השבוע, גם אולי לא להסתכל. לא לדבר, לאפשר אחד לשני את המרחב. אבל בכלל, הזדמנות להסתכל מה במה שאני עושה משדר, ומה ממה שאני משדרת באמת משרת אותי. עד כמה אני ערה להתנהלות המינית שלי ולתשדורות המיניות שלי. ככה לנסות להתבונן בהם. זה טוב מדי פעם להחזיק את עצמנו קצת על הולד ולראות מה קורה. זאת גם הסיבה לזה שאנחנו מפרידים ומגורים בין נשים לבין גברים, ואני יודעת שזה לא כל כך עוזר לזוגות שהם מאותו מין, אבל בכל זאת אנחנו מבקשים להימנע מכל צורה של מגע מיני. אז דבר נוסף שאנחנו מבקשים להימנע ממנו או להיזהר בו, או דרך שבה אנחנו מתקשרים, מילים, שפה. רן ידבר יותר על העניין של שתיקה, אבל התרגול שמקובל לקחת על עצמנו בתחילת רטריט הוא תרגול של לומר משהו כאשר הוא מועיל ונכון. אתם לא אמורים להגיד הרבה במהלך סוף השבוע, אבל גם בקצת שתהיה לכם הזדמנות לומר, שווה לבדוק האם מה שאני עומדת לומר הוא מועיל, האם מה שאני עומדת לומר הוא נכון, וגם אני מציעה לכם להסתכל על זה בדיבור הפנימי, כי הרבה פעמים כשאין דיבור כלפי חוץ יש הרבה מאוד קשקשת, הרבה מאוד מחשבות שחוזרות על עצמן ברעיונות ודעות ועמדות, ואפשר לשאול את עצמי באמת מה שאני חושבת הוא כזה מועיל עכשיו? אם באמת חשוב לי לחשוב אותו שוב? אם באמת הוא כזה נכון או שיש בו הגזמה? יש בו מידה של רכילות? יש בו מידה של שכנוע עצמי, נבזיות? שווה להסתכל על זה. מה באמת יש בדיבור שלי? גם כשהוא לא יוצא החוצה, עדיין יש לו הד, עדיין יש לו אפקט. וכל הדברים האלה כולם נועדו לשרת את היכולת שלנו להיות רגועים, שקטים, ממוקדים, ולהתחיל להבין, ללמוד את תהליכי החשיבה, לעשות להבין מה התודעה שלנו עושה. אנחנו נדבר על הנושא הזה שהתבוננות בתודעה, שזאת בעצם אחת המטרות של תרגול המדיטציה שערן התייחס אליה, תרגול ויפאסנה בהמשך. אבל אנחנו לקחנו את סוף השבוע הזה כדי לאפשר לעצמנו להתבונן במחשבות שלנו, בתודעה שלנו. וכדי שנוכל לעשות את זה אנחנו צריכים לשמור על התודעה שלנו הגיונית, ערנית, מתקבלת על הדעת. ולכן אנחנו לוקחים את התרגול של לא להשתמש בחומרים שמטשטשים את התודעה. אז השימוש בסמים, באלכוהול, או בכל חומר שמטשטש תודעה במהלך הרטריט, השימוש הזה אסור בהחלט. בשום צורה, בשום מינון. משום שברגע שאנחנו מטשטשים את התודעה שלנו, אנחנו בעצם פועלים ההפך. במנוגד למה שאנחנו מנסים לעשות במדיטציה, וזה לא הגיוני. זה מבזבז את האנרגיה שלנו, ומבזבז את האנרגיה של כולם מסביב. ולכן הבקשה היא כל כך חד משמעית. בהקשר הזה, אני רק רוצה להזכיר גם את האישון של ניקוטין שהוזכר פה קודם. הקורס הוא קורס ללא אישון. מאותה סיבה, כי האישון הוא הרבה פעמים דרך להימנע, לברוח, לטשטש, להמתיק. אז ללא אישון. ללא אישון בכל מתחם הקורס, בכל לשון של בקשה. וכדאי לבדוק גם למתקדמים מביניכם, כי יש פה כמה אנשים שכבר עשו כמה ריטריטים, ורוצים אולי לאתגר את ההתבוננות, אז תבדקו מה קורה אחרי שתי כפיות סוכר. תבדקו מה קורה אחרי קפה עם הר גדול מאוד על הכפית. תבדקו מה קורה אחרי כוס חלב. שווה ללמוד להכיר את התודעה שלנו יותר מקרוב. כל מיני חומרים משפיעים עליה. לא רק המקרים המובנים מעליהם, כמו סמים ואלכוהול. גם דברים הרבה יותר עדינים, יש להם השפעה משמעותית. אני חושבת שמה שמאוד חשוב בסופו של דבר זה לזכור את הכללים האלה, לא כאיזה רשימה של מצוות שבאו עוד יותר להקשות עלינו, לא מספיק שהיה כל כך קשה להגיע לפה, גם עכשיו יורדים לחיינו עם כל מיני חוקים וכללים, אלא ההפך. כל אחד מהכללים האלה הוא כלל שיאפשר לנו כקהילה, כסנגה, להתנהל בצורה יותר מיטיבה במהלך סוף השבוע הזה. לחסוך לעצמנו חלק מההתלבטויות, בשביל לפנות את המשאבים שלנו למה שבאמת משמעותי. ומה שמשמעותי הוא מאוד קטן, הוא כבר הוזכר פה כמה וכמה פעמים במעט זמן שאנחנו ביחד. להגיע, להיפגש, להתחייב, להישאר, לראות מה קורה. מה קורה איתי, בתוכי, מה קורה בסביבה שלי. ולהשתדל את המפגש הזה לעשות בכמה שיותר בהירות, עם כמה שיותר עדינות, עם כמה שיותר חמלה. ובשביל זה אנחנו כן צריכים איזושהי מסגרת שתעזור לנו. אז הכללים האלה שמכונים ה-Five Precepts, חמישה עקרונות אתיים שאנחנו מבקשים להדגיש, אם לא שומעים אותי מאחור תרים את היד. חמשת הכללים האלה נועדו באמת לעזור לנו להחזיק אותן, בשביל שנוכל לעשות את המסע הזה של גילוי. קחו רק עוד רגע אחד לזכור שהעובדה שאני מכבדת כל אחד מהכללים האלה מאוד עוזרת לשכן שלי. פותרת את השכן שלי מהצורך להתלבט. ולפעמים לעשות את זה מתוך תחושה של חמלה כלפי מישהו אחר יכול להיות משמח. בכל דבר שאני עושה, אני עוזרת לעוד מישהו שנמצא פה להישאר פה. אז אני באמת מאחלת לכם שכל אחד מהכללים האלה ישמור עליכם ושתשמרו על עצמכם ושתעיזו מתוך תחושה של ביטחון ואומץ להסתכל במה שמשתנה, להסתכל במה שקיים ולגלות משהו שהוא חשוב או לפחות מעניין או לפחות נעים.
אני מאוד מאוד רוצה להצטרף למילים, לאיחולים שהביאה מיכל בסוף דבריה. תוך כדי ששמעתי אותם חשבתי על כך שזה כל כך לא מובן מאליו שכולכם כאן, כל אחד, כל אחת. אנחנו כל כך מכירים את זה עבור כל אחד מאיתנו. היה צריך צירוף כל כך עצום של נסיבות ורצון וכוונה ומאמץ כדי לארגן את החיים כך, כדי שנוכל לבוא לכאן לסוף השבוע הזה ולהיות שותפים לאיזושהי מסגרת, איזושהי חוויה שהיא כל כך לא מובנת מאליה. משהו בה אפילו רדיקלי משהו, סוף שבוע שלם, בלי לדבר, בלי להשתמש בסלולרי, בלי לעשות שום דבר מועיל, ללכת לקנות משהו, להיות אסופים בתוך עצמנו. מן הסתם, בתוך רגעים כאלה, רגעים ראשונים של ריטריט, אנחנו מתחילים להבחין בתנועות של התודעה. לא שהתנועות האלה הולכות להיעלם, אנחנו נבחין בהם יותר ויותר במהלך היומיים האלה. יומיים, כמעט שלושה. מן הסתם תנועות אל העבר, מחשבות על היום שהיה, אולי דברים שלא עשינו, שכחנו לעשות, אוי שכחתי להשקות את הגינה, שכחתי לבקש ממישהו לעשות את זה. וואו, תוך כדי שאני אומר את זה אני נזכר שדסי אשתי ביקשה ממני להשקות את הגינה ולא עשיתי את זה. מן הסתם עולות גם כל מיני תהיות על מה יהיה כאן? איך יהיה לי? מאוד יכול להיות, מאוד סביר, שעולים כל מיני חששות. רבים מאיתנו זו הפעם הראשונה בשבילהם. איך זה בשביל יהיה להיות בשתיקה כל כך הרבה זמן? וכל המדיטציות האלה. ואיך זה יהיה לישון עם כמה אנשים זרים בחדר? בטח לרבים מאיתנו הפעם האחרונה שחווינו חוויה כזאת היה בטיול שנתי בבית ספר תיכון או משהו כזה. אחרים שזו להם לא הפעם הראשונה ואולי גם לא השנייה, גם כן עולות הרבה חששות. אנחנו יודעים שבתוך הסיטואציה הזאת יכולים לעלות גם דברים לא קלים. אנחנו גם עלולים לפגוש קושי, עשויים לפגוש קושי. וגם כל כך יודעים מה שמיכל דיברה עליו קודם, שאין לנו מושג מה יעלה. אף פעם אי אפשר לדעת איך זה יהיה. איך ירגישו המים של הנהר כשאנחנו נכנסים אליהם עכשיו. נורא רוצה להזמין אתכם לא לפחד מהחששות האלה. לא להרגיש לא בנוח שהם עולים ולא לנסות להימנע מהם. לתת להם את המקום. בכלל זהו מין טריק, עיקרון מנצח בויפאסנה ובחיים בכלל. לעשות מקום, לתת מקום למה שישנו. זה המקום היחידי ממנו אנחנו יכולים להתחיל. המילה ויפאסנה הפכה למילה מאוד שגורה בשפה העברית. שגורה עד כדי כך שלפני כמה שנים אפילו הייתה איזושהי פרסומת, אני לא זוכר למה, אבל הייתה איזושהי פרסומת שהשתמשו בה במילה ויפאסנה. כנראה הנחה שרוב האנשים מכירים את המילה. והיא בדרך כלל מזוהה, ככה היא גם זוהתה באותה פרסומת, עם שתיקה. אז האמת היא שויפאסנה אין משמעה שתיקה. ויפאסנה היא מילה בשפה הפאלי, השפה שבה הועלו על הכתב הפרקטיקות והלימודים שלימד אותו מורה שאנחנו קוראים לו הבודה. הויפאסנה היא מילה בשפה הפאלי שהמשמעות שלה היא תובנה, לראות את הדברים כמו שהם, לראות את הדברים מעבר לוילון, מעבר לאיך שהם נראים, לראות אל תוך הדברים, insight באנגלית, תובנה בעברית. באינסייט יש משהו שיותר נותן את המשמעות. מה המשמעות של תובנה? בינה, הבנה, אבל גם משהו מאוד ישיר, ראייה, מאוד מאוד ישירה, זה לאו דווקא איזשהו תהליך אינטלקטואלי. ויחד עם זאת, הצירוף של שתיקה אל ויפאסנה הוא כפי שאני מניח כולנו יודעים כבר, הוא לא סתם. כי את הריטריט הזה, את הריטריט של הויפאסנה, אנחנו עושים בתוך מסגרת של שתיקה. שתיקה נאצלת, דממה. היום בבוקר בדיוק נתקלתי בכמה שורות שכתבתי על איזשהו דף. לפני כמה שנים נתקלתי בהם בספר. אנחנו מדברים כאן על השינויים של הזמן.
חדש.
הידיים שלי פשוט כבר לא מספיק ארוכות. זה זהו, מתוך הספר השמיים שבתוכי, היומנים של הטי היליסון. מניח שחלק מכם מכירים, אבל בטח רבים לא מכירים. הטי היליסון היא בחורה יהודיה צעירה שחיה באמסטרדם בזמן השואה. כתבה יומנים, נספתה באושוויץ. והיומנים שלה, התקציר שלהם, הם ספר שנקרא השמיים שבתוכי, שהוא מסמך רוחני ובכל קנה מידה מדהים, מאוד מאוד מומלץ. וכן, זאת הטי היליסון, לא אנה פרנק, הייתה עוד יהודיה שכתבה יומנים בזמן השואה. והיא כותבת ככה: יש בתוכי שתיקה הולכת וגדלה, ומסביבה מסתחררות המון מילים שמעייפות אותי, משום שאיני יכולה לבטא בהן כלום. עדיף להימנע עד כמה שאפשר מהמילים הסתומות האלה, לדלות מביניהן את המילים שיש בהן צורך, ומתוך השתיקה תצמח צורת ביטוי חדשה. השתיקה היא לא איזושהי מטרה. אין כאן בתוך הסיטואציה של ריטריט. ריטריט, אגב, זו מילה באנגלית שהמשמעות של הנסיגה, כפי שוודאי תראו במהלך סוף השבוע, הרבה מהמילים שקשורות אל התבונה הבודהיסטית, יש להם, איך לומר, קונוטציה לא סקסית במיוחד, לא ממש מדליקה. ריטריט, נסיגה. אבל זה בא בעצם לכוון אותנו אל המקום שהמסגרת הזה, המרחב הזה שאותו אנחנו עושים ביחד, הוא מרחב של פרישות, הוא מרחב שבו אנחנו כמו נסוגים מהנחשול של הדחפים והטייסים האוטומטיים שמניעים אותנו ביום יום, אנחנו נסוגים ממנו כדי ליצור, לנוח בתוך איזשהו מרחב שמאפשר לנו לראות. השתיקה היא אחד העזרים שעוזרים לנו ליצור את המרחב הזה. היא לא המטרה. גם אין כאן שום אמירה שעדיף או נכון או שום דבר כזה לחיות את החיים בשתיקה. אבל הבחירה שלנו להימנע מלתקשר, להימנע מלדבר אחד אל השני, להימנע מ... לשלוף את זה ולבדוק אם קיבלנו איזשהו מייל או לסמס למישהו איך מרגיש לנו או להתקשר, להוציא מיד, להפוך את זה למילים, רעיונות, תקשורת, את מה שעולה בנו, מזמינה אותנו לאיזשהו מרחב של השתהות. לא למהר ולהגיב מיד אל מה שקורה. מה שבדרך כלל עושים שלל טייסים אוטומטיים שמפעילים אותנו, אלא מזמינה אותנו ליצור איזשהו חלל, איזשהו מרחב, שבו אנחנו מבקשים לנוח. לנוח ולראות מה קורה. מאוד, מאוד היינו רוצים לעודד אתכם, מצד אחד מאוד לכבד את השתיקה, לכבד את הבקשות שחזרנו עליהן, ומה זה אומר בעצם להיות בשתיקה, להימנע מתקשורת, ממגע עם אחרים, ובו בזמן לקחת את זה גם עם איזושהי איכות של קלות. כדאי לראות מה קורה בפנים. הרבה פעמים אנחנו יכולים לפגוש שההזמנה הזאת להיות בשתיקה כמו מקשה לנו כאן את השרירים מסביב ללסת, אפילו לא מרשה לחיוך לצוץ, ואולי גם מעלה איזשהו אקלים פנימי דוגמטי משהו או מוסרני. לראות איך אנחנו יכולים לכבד את ההכוונה הזו, ובו בזמן לקחת אותה בקלות. וגם לראות מה עולה בנו מעצם המרחב הזה. כל כך כל כך בקלות הלבדיות שהשתיקה ודברים אחרים של הריטריט באה להזמין אותנו עם עצם היותה הלבדיות הבסיסית הטבעית שלנו, של כל אדם ואדם שבאמת אין לנו שום מושג מה קורה אצל האחר. נולדנו לבד, אנחנו נלך מפה לבד, אנחנו מסוגלים לתקשר, לפגוש, אבל מאחורי כל זה יש איזושהי איכות של לבדיות. השתיקה עוזרת לנו להציף את זה, וכל כך כל כך בקלות, כמו שמאוד יכול להיות שנראה בימים האלה, הלבדיות גם מקבלת גוונים של תחושה של בדידות או ניכור. כדאי מאוד להיות ערים למשחקים האלה, בדרך שבה אנחנו מחזיקים את השתיקה ובדרך שבה אנחנו פוגשים אותה. לכל אלה מאיתנו שזו פעם ראשונה עבורם, כמו שאמרתי, החששות מאיך זה יהיה לי הם מאוד מאוד מובנים וטבעיים, וכדאי לתת להם את המקום שלהם. פה בזמן, מתוך שנים ומפגש עם אלפי אנשים, אני רוצה לומר, להרגיע, שבדרך כלל אנחנו מגלים שהמרחב הזה הוא הרבה יותר נעים ממה שחשבנו. גם אנשים שאומרים, אני לא שותק לרגע, אני כל הזמן מדבר וזה, אני כל כך אוהב את זה, אני בלה 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 בלה. מגלים שיש משהו נעים בתוך המרחב הזה, שאני לא צריך להגיד כלום לאף אחד. לא לבריאות, ולא תודה רבה, ולא מה אני מרגיש עכשיו, או מה אני חושב על מה שקורה עכשיו. פשוט להיות ולנוח. יחד עם עם השתיקה, הדממה, ישנם הרבה מאוד דברים קטנים שמצטרפים ביחד ויוצרים את המרחב הזה שלו אנחנו קוראים ריטריט. המרחב שמאפשר לחקור, להתבונן, לפגוש. בהמשך אנחנו נדבר יותר על על המדיטציה, על התרגול. היינו רוצים עכשיו גם להזכיר עוד איזשהו אלמנט שכמו יוצר את הקרקע, את הגישה שאנחנו מבקשים להביא אל כל הזמן הזה. באופן מסורתי כבר מאות, ואפשר לומר אלפי, זה כבר 2500 שנה, הסיטואציות האלה שבהם אנחנו גולשים ביחד אל המרחב הזה, מרחב של ריטריט, מתחילות במשהו שיכול להיות לו איכות יותר טקסית, למי שמתחבר אל מקום טקסי. למי מאיתנו שהאיכות של טקס פחות מדברת אליו, זה יותר איזשהו מקום של התכוונות. ובתוך ההתכוונות הזאת אנחנו מבקשים לקחת מחסה, לקחת מפלט בשלושה דברים שהמסורת הבודהיסטית מדברת עליהם כשלושת עמודי היסוד, שלושת התכשיטים או האבנים הטובות, שכמו יוצרות איזשהו מרחב שכשאנחנו מתכוונים אליו, זה מאפשר לנו להתכוונן וכמו לשים בצד את הגישה הכל כך יומיומית שלנו, של לנסות לעשות את הדברים כמו שצריך, לנסות להשתפר, אלא יותר לנוח בתוך מה שקורה. המחסה, הרפיוג' הראשון, הוא הבודה. בודה זו מילה בשפה הפלית, זו לא שם של בן אדם. בודה זה מילה בשפה הפלית שהמשמעות שלה היא זה שהתעורר. היא נובעת מהשורש בודי, להתעורר. ממי איתנו שיש לו איזושהי היכרות עם הסיפור של הבודה, והבודה כמורה, אדם שיצא לדרך רוחנית, חקר, חיפש והתעורר, מדברת אליו, יכול לחוש בתוך ההתכווננות הזאת את הקבלת השראה מאותו אדם. ואם זה לא אותו אדם ויש למי מאיתנו מורה אחר שמאוד מעורר בו השראה, כמו לסגל לעצמנו את התחושה, את ההתכווננות לנוח מתחת הכנפיים האלה, לבטוח, לתת אמון. אחרים בנו שאין לנו איזושהי דמות מסוימת שמדברת ונותנת בנו כוח ואמון, יכולים להרהר בעצם הרעיון. הרעיון הזה שאפשר להתעורר. להתעורר אל הטבע האמיתי של הקיום הזה. אל טבענו האמיתי. כל אחד מאיתנו, כל מי שנמצא כאן, שעשה את המאמץ, אסף את הזמן הזה, נע פה על הדרך, דרך הכבישים המהירים והכבישים הפחות מהירים, ואז פתאום שבר מכביש 65, לא להמשיך אל הכינרת או אל הגליל, אלא בא אל החור הזה, אל הריטריט הזה, משהו בתוכנו, ישנה איזושהי לחישה, איזושהי ידיעה של איזושהי אפשרות, איזושהי זכות בסיסית שלנו כבני אדם, לחיות חיים של חופש, של חירות, של התעוררות. אל המקום הזה, לא פחות ממנו, אנחנו מכוונים, ובתוך האמון הזה, הידיעה הזו, ההשראה הזו, אנחנו יכולים ממש ברגעים אלה לכוון את עצמנו לנוח, לתפוס מחסה. המחסה השני היא הדרמה. הדרמה היא גם מילה בשפה הפאלי, שלמען האמת יש לה הרבה מאוד משמעויות. אבל כאן אנחנו מתכוונים בקונטקסט הזה בעיקר לשתיים. דרמה קודם כל מדברת על חוק הטבע, הדרך שבה הדברים הם. זה יכול להיות גם המקום המאוד פשוט, שכשנוצרים לכך התנאים, יש חוויה של שמיעה. זהו חוק טבע. זוהי דרמה. ככה זה. במובן אחר, דרמה, המשמעות שלה, היא הלימוד הזה. ההגות, החוכמה, הפרקטיקות, המדיטציות שנלמד כאן. כשאנחנו באים מתוך מקום של לקחת מחסה בדרמה, זה עוזר לנו מול כל המקומות של החוסר בהירות, הספקות שמן הסתם יעלו במשך הזמן הזה, כמו להניח אותם בצד ולהתמסר אל התרגול. ותחשבו על זה, כמה מאמץ עשיתם כדי לבוא לכאן. יש אחר כך עוד חיים שלמים כדי לשקול את הדברים, להשוות, לחשוב מה נכון, מה לא נכון, אבל כדי באמת לטעום, להרגיש את הטעם של הלימוד הזה, מאוד עוזר להתמסר אליו. פשוט לבצע את ההנחיות שהן לאו דווקא קלות, אבל הן מאוד מאוד פשוטות, וללכת איתן במידת האפשר. למצוא מחסה בדרמה. והמחסה השלישי זו הסנגה, הקהילה. הקהילה של האנשים שהתקהלנו כאן ביחד כדי להיות כל אחד לבד. תחשבו על זה, יש בזה משהו מוזר משהו. אנחנו בשתיקה. התקשורת היא די מינימלית. אבל אנחנו לא עושים את זה לבד. בשלב מסוים של התרגול אפשר גם לבדוק את האפשרות הזאת, ללכת למערה או ליער. אבל לא סתם התרגול קורה ביחד. התמיכה, המראה שאנחנו מהווים אחד עבור השני, הדברים שעוברים בכל כך הרבה דרכים בלתי נתפסות, הם מאוד מאוד משמעותיים. מיכל דיברה קודם על הקווים המנחים שעוזרים לנו כקהילה אחת לתמוך אחד בשני. ולתוך כך להביא את המקום של לתפוס מחסה. לתפוס מחסה בקהל האחד הזה שאנחנו. מתוך כוונה משותפת. להיות ביחד בדממה, להתבונן, לחקור, עם האופק של להתעורר. אני מאחל לכל אחת מכם, לכל אחד מכם, שיהיה זה ריטריט משמעותי, פורה ומהנה.